אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת יסמין סאקס פרידמן, מפלגת יש עתיד.
שלום. אפשר אפילו להגיד צהריים טובים, דוד.
בפתבא.
אני באה מהתנדבות מחוות קרן אור. חווה מדהימה שהיא בעיקר עוסקת בהצלת בעלי חיים, אבל אחותה של מקימת החווה קרן אור, אילי סולומון, נרצחה בפסטיבל הנובה. ועזרנו היום לשפץ ולצבוע הקמה של מתחם חדש שמיועד לשורדי הנובה, לבוא ולקבל בו טיפולים הדדיים יחד עם בעלי החיים. גם מקום להירגע, מקום לנוח, מקום מאוד זה? פסטורלי ושקט, זה ממש נמצא בבית ברל.
פה לא רחוק.
נכון. ואני ממליצה לכולם להגיע, המקום הזה באמת קיים רק בזכות תרומות, והחשיבות לבוא ולראות בעיניים, והיא באמת חשובה.
זאת אומרת, חברי כנסת עושים גם מעשים טובים.
רובנו, כן. אני חושבת
אני כמובן צוחק.
לא, לא, באמת, רובנו משתדלים לעשות גם דברים טובים, כן.
טוב. תגידי, ראית הסקר האחרון?
איזה מהם?
נכון, שיצא לפני יומיים.
כן, נראה לי.
יש עתיד יורדת בסקרים בצורה מטאורית כמעט. הגעתם כבר ל-20 ולא יודע, 2 מנדטים לפחות לפי הסקרים, ואתם היום כמה? 12?
קודם כל אנחנו, ממה שאני יודעת,
בסקרים,
אנחנו 15, אבל...
טוב, מי סופר? 13, לא חשוב.
דוד, כמה שאני...
למה זה קורה לכם, תגידי? הייתם התקווה הגדולה של הרבה מאוד אנשים.
נכון, עדיין.
וכנראה, לפי הסקרים, אתם באתם פחות 8-9 מנדטים.
נכון. כמה דברים, אוקיי? אחד, אתה הרבה יותר זמן בפוליטיקה, מכיר את הפוליטיקה אפילו ממני. ואתה יודע מה זה סקרים. היום זה ככה, מחר זה ככה, עוד הרבה דברים השתנו.
אבל המגמה, אתה יודעת.
כן, נכון. אני מבינה את זה. אבל אני רוצה לומר לך, לעתים צריך לשלם מחיר על ערכים, ולאורך כל הדרך יש עתיד התחייבה ועמדה במה שהבטיחה. לא נכנסנו לממשלה להיות קישוט, למרות הלחץ שהופעל עלינו, וצדקנו שלא נכנסנו, כעובדה היא שבסוף גנץ
לא,
יצא.
אולי לא, עובדה שגנץ נכנס.
ויצא.
והתחיל להידרדר.
מדוע יצא.
והתחיל להידרדר בסקרים.
דוד, זה לא בגלל
כשהוא
זה.
כשהוא היה בתוך הממשלה,
כן.
אנחנו יודעים שנינו, הסקרים שלא ניבאו
בהתחלה,
לא טוב.
בהתחלה, הוא מהר מאוד
עד
ירד.
עד שהוא יצא.
ועדיין, יש, כשאתה בפוליטיקה, ואני נמצאת במפלגה שאני הצטרפתי אליה, לא בתור חברת כנסת, אני הצטרפתי אליה בתור מתנדבת שהיא רק הוקמה. וכל פעם רק התחזקתי מזה, כי ראיתי שיש שם חזון, יש יעדים, יש מטרה, ואין זיגזוג לפי הלחץ הציבורי. זאת אומרת שאנחנו לא נכנעים, אנחנו חושבים שצריך לעמוד בערכים, שצריך לשלם מחיר, אבל לעמוד מאחורי הדברים שלך. ואני מבינה שלעיתים משלמים מחיר. אבל אתה יודע, על הסקרים צריך להסתכל משני הצדדים. והסקרים גם מראים שכרגע לביבי נתניהו אין ממשלה, אוקיי? ואין לו ממשלה כבר עוד מלפני המלחמה. וזה לאורך זמן.
מה זאת אומרת אין לו ממשלה?
אין לו ממשלה, על פי הסקרים הוא לא יכול להקים ממשלה. עוד הרבה לפני
גם
המלחמה.
גם אתם לא.
אנחנו כרגע לפי הסקרים כן.
לא, יחד
כן.
עם בלד.
לא. גם בלי בלד.
לא, 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 לא.
תסתכל.
אני הסתכלתי, זה הסקר של אתמול.
לא.
לא בלד, אתם לא מצליחים.
קודם כל לא תהיה ממשלה עם בלד, אנחנו כולנו יודעים. אבל
אז אין ממשלה, אבל אין איזה משמעות.
כן, נכון, זה סקרים.
לא, אני אומר, אנחנו בהחלט לא יודעים מי יצטרף, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, ובנט משנה פה את כל התמונה.
נכון.
אז אנחנו לא יודעים מה יהיה, ואנחנו לא יודעים כמה ליברמן, אנחנו לא יודעים כלום עדיין.
נכון, רק להזכיר
לך, אבל... הסקרים האלה הם טובים בדיוק לאותו רגע שהם נעשו.
בדיוק,
בגלל
זה
אחרי זה הם לא אומרים כלום.
להזכיר
לא, אבל...
לך, בנט, גם בבחירות הקודמות, היה בסקרים על 20 מנדטים וסיימים 6.
נכון.
ולכן אנחנו...
זאת אומרת, זה יכול להיות גם ההפך.
בדיוק. אנחנו מכבדים טוב. את זה, אנחנו מתייחסים לזה בכובד ראש, אבל זה לא מה שיכתיב הסקרים הם לא מה שיכתיבו את הדרך של יש עתיד, להבדיל מהרבה מפלגות אחרות.
אז תגידי לי, למה יש חברי כנסת אצלכם במפלגה שלא הולכים בתלם, והיה חבר כנסת שרצה להתמודד, או חשב שצריך להתמודד נגד יער לפיד, מצא את עצמו בחוץ. אלעזר שטרן אומר, גדי איזנקוט יכול להיות ראש ממשלה טוב. בעצם, לפיד הביא אותו. ולפיד, הוא לא פרגן לו, בכך שהוא אמר, איזנקוט, אנחנו כבר מבינים שהוא כנראה לא יהיה בכנסת הבאה. ועידן רול, שגם אמר, אני לא מוכן לקבל את ההצבעה הזאת, ואני נהדר מההצבעה, ויש קצת, איך נקרא לזה, רעידות במנוע.
ממש לא. אתה יודע, כן, לא, ממש לא. תראה.
מה זה אם לא רעידות במנוע?
זה משהו שאתם פשוט לא רגילים לו. אנחנו מפלגה, כי האנשים מבחוץ לא רגילים שמפלגות מתנהלות ככה. אבל המפלגת יש עתיד, שכולם חושבים שהיא דיקטטורית, היא סופר דמוקרטית, אוקיי? זאת אומרת שיש דיונים על הכל, וכל אחד אומר מה שהוא מרגיש, וכל אחד, עובדה שאלעזר שטרן הרגיש שזה מה שהוא רוצה להגיד, אתה שמעת מה לפידנה? גם אני חושב שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה מצויה, יחד עם עוד מנהיגים.
אבל אני יותר טוב.
כן, זה בסדר. זה בסדר שאלעזר חושב ככה. זה בסדר שעידן רול מרגיש שהוא יותר הצד הימני במפה לאחר אירועי השביעי
לעשירי. ולא מגיע להצבעה, זה לא...
אתה יודע מה? זה גם בסדר. מישהו עשה עליו סנקציות, אתה תשמע מישהו ביש עתיד משמיץ אותו בגלל זה? לא. זה בסדר. זה מה שאני מנסה להגיד לך, שביש עתיד אתה לא תשמע חברי כנסת משמיצים חברי כנסת אחרים. יש דעות טיפה מגוונות
ביניכם לבין עצמכם.
כן, יש דעות מגוונות בשיעה.
שמעתי את יער לפיד אתמול של שום.
כן.
הוא פתח מעבר אחורי על ראש הממשלה.
על ראש הממשלה, אין בעיה. הוא צודק, בהחלט.
מי, ראש הממשלה?
לא, יאיר לפיד, שהוא פתח מעבר על ראש הממשלה ועל ההתנהלות של הממשלה הזאת.
טוב, נדבר על זה תכף.
כולנו רותחים, כן?
טוב, נדבר על זה תכף.
כן.
תגידי, את מכירת אז מפשרה, שמעת אותו. כן. את יודעת, שמעת עליו.
כן.
הוא נבחר לכנסת, הוא נפסל להיות חבר כנסת.
על ידי ועדת הבחירות.
בדיוק, ובא...
בגץ.
בגץ, וההמשך אנחנו יודעים איפה הוא היום.
נכון.
עוזר לאויב. והוא ברח מפני משפט כנראה על ריגול. ואני רוצה לשאול אותך, הצעת החוק שמדברת על... שאתם מתנגדים כסיעה בחוק לגירוש משפחות מחבלים. ואני משום מה זוכר שבאחד הרעיונות שריינתי את לפיד, באמת עם הרבה כבוד, הוא אמר משפחות המחבלים אסור להם להרגיש חסינים. זאת אומרת, מה המשמעות? שהם יכולים גם להיות מגורשים.
גם יש
אתם
לחוק,
טיפחתם, אתה יודע. רגע, שנייה. אתם טיפחתם את ה... סרח הזה, את הסרטן הזה שנקרא מחבל, ואתם עכשיו אומרים לי, נמשיך לקבל ביטוח לאומי ונמשיך לקבל את ההטבות מהמדינה. לא. מה קרה שלפיד שינה את דעתו?
הוא לא שינה את דעתו.
אז
בוא
תסביר
נעשה
לי.
הפרדה.
בבקשה.
Okay. החוק גירוש מחבלים, למעשה לפיד הגיש אותו בעצמו סוג של נוסח ב-2013, אוקיי? Okay? שתדע שיש חקיקה של לפיד. מה שהם הגישו עכשיו הוא סופר, יש בו בעייתיות. אני לא אגיד סופר בעייתי, אני אגיד שיש בו בעייתיות. אוקיי? מעבר לכך שאנחנו כאופוזיציה אמורים להתנגד, אוקיי? להצעות
גם
חוק.
גם אם זה לא ענייני,
ההצעות,
אבל
לא.
אם הגשתם את החוק ואתם מתנגדים לו, לא,
לא, לא,
זה קצת מוזר.
הבעיה
לא.
שלנו בניסוח של החוק.
אוקיי.
הממשלה הזאת, מהחקיקה הזאת, ועד החקיקה שאתמול עלתה, אתה יודע, של מפלגות ערביות לא יכולו להתמודד בעצם. כל החקיקות האלה...
לא, לא מפלגות ערביות, לא, לא. מפלגות ערביות שאחד מחברי הכנסת אומר דברים שנשמעים כתמיכה בטרור. אז בואו נדייק את זה.
אתה באמת חושב שמי שיכול להגדיר מה אמרו ומי אמר...
ברור.
זה...
ברור.
אנחנו מדברים, הפוליטיקאים, כן. הפוליטיקה יכולה להגדיר את זה? לא, האם יש, אתה לא יש, רואה יש. שזה עריצות הרוב?
לא.
האם אתה חושב שמפלגות שבהן יש, שהן יהודיות, שיש בהן יהודים...
אז למה
הגשתם
את הצעת החוק הזאת מלכתחילה?
לא, 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 אני לא יכולה להגשת את זה.
אז בואי תסבירי לי.
יש פה שתי הצעות חוק.
בואי.
בוא נעשה סדר, אתה
סדר,
אומר?
כן, אוקיי. תעשי לי סדר.
אתמול הוגשה הצעת חוק של אופיר כץ, שכולנו יודעים שהיא נולדה אצל ראש הממשלה. ראש הממשלה רואה שאין לו יכולת כרגע להקים ממשלה וחסרים לו 10 מנדטים. חושב ראש הממשלה מה נעשה אם פתאום יהיו בחירות. אין לו יכולת להקים ממשלה.
לפי הסקרים.
נכון.
לא, אמרת אין לו אפשרות להקים, אני חושב שאולי אני לא יודע ויש בחירות.
כרגע אין לו יכולת להקים ממשלה, זאת אומרת שאם פתאום מפרקים את הממשלה, בגלל חוק הגיוס, בגלל זה, בגלל זה, אין לו יכולת להקים ממשלה מחדש, כי חסרים לו 10 מנדטים שהוא איבד מהמלחמה. הוא באמת בחור חכם, ראש הממשלה, אמר מה נעשה? 10 מנדטים שיושבים אצל הערבים לא צריכים להיות. ולכן החקיקה הזאת באה כדי, תקשיבו, החקיקה הזאת היא, כל מטרתה היא למנוע מאיתנו להקים גוש חוסם יחד עם
בלד.
מפלגות, לא בלד, מפלגות ערביות.
אבל אין בלי בלד.
יש, גם יש לך את רם.
יסמין.
עכשיו, מה שקורה, רגע. שנייה, רגע, אבל תן לי, ביקשת הסבר, אני רוצה להסביר.
טוב.
החקיקה הזאת לא מעניין אותם. ביטחון מדינת ישראל, החקיקה הזאת היא חקיקה פוליטית לחלוטין, שהיא מסוכנת מאוד לדמוקרטיה, כי בעצם אתה מוצא את מוציא את כל הערכאה המשפטית של היכולת לפנות לערעור לבית המשפט כשהוועדת הבחירות פוסלת אותך, היא לא תהיה קיימת יותר. זאת אומרת, ועדת הבחירות שנבחרת פוליטית, בו, ועדת הבחירות המרכזית בשנת בחירות, היא נמצאת במקום אחד, היא תחליט מי יפסל ומי לא. ופה קיימת סכנה. כי אנחנו יודעים שהם לא יפסלו אף אחד מהמפלגות היהודיות, הם יפסלו אך ורק מפלגות ערביות.
ומה?
בינתיים.
רגע,
דוד
אבל...
בינתיים.
רגע,
כי כמה שם... מהר הם יפסלו גם מפלגות יהודיות שלא מיישרות קו, כי אמרתי איזה משהו שלא התחבר עליהם.
טוב, זה ספקולציה. אבל יסמין, אבל רגע.
אבל אני לא סומכת עליהם, דוד.
לא, אוקיי.
לא סומכת.
הכל בסדר. בואי נעזור.
הצעת חוק של לפיד לא מבטלת ערכאה משפטית. הצעת חוק שהם עכשיו הגישו, היא פוסלת ערכאה משפטית. היא משאירה את זה בידיים הפוליטיות. וכל דבר שנשאר בידיים, הרי מה, כל חקיקה שלהם מנסה כמה שיותר להקטין את בית המשפט ולתת יותר כוח לראש הממשלה, למשרד ראש הממשלה ולפוליטיקאים. ואתה יודע, הם כולם מקדמים חקיקות כאלה שקיימות במדינות שהם לעולם לא היו רוצים לגור בהם.
עמוס שוקן, מכירה?
כן.
יש אחת כזה.
כן.
ראיתי את הבת פנים שלך.
כן.
לא אהבת את ה...
אני...
לא אהבת את השם.
לא, כי אני התעדכנתי עכשיו תוך כדי נהיגה וזה.
אז אני אספר לך.
וראיתי שיש שם איזו אמירה אומללה ונוראית.
אז אני אומר לך מה משה כן אמר.
כן.
במופע אנטי, זה מפרסם ישי פרידמן בערוץ 14, אבל אחרי זה כבר ראיתי עוד הרבה מאוד, האמת היא שגם שמעתי מה הוא אמר, אם תרצה אני גם אשמיע לך. הוא אמר ככה, ישראל מבצעת נקבה, נקבה זה, את יודעת מה זה, בעזה מחבלים פלסטינים הם לוחמי חירות. צהל מבצע נקבה שנייה, לנתניהו לא אכפת להשליט שלטון אפרטייד אכזרי על האוכלוסייה הפלסטינית, הוא מתעלם מהעלות של שני הצדדים על ההגנת ההתנחלויות, בעוד שהיא נלחמת בלוחמי החופש הפלסטינים, ישראל קוראת להם מחבלים, ועוד כהנה וכהנה. אני רוצה לשאול מה דעתך.
אני מנסה...
למצוא את המילים, כן.
מנסה להתנסח בעדינות.
כן. ואת לא חייבת.
דעה... סופר קיצוני.
רגע, ושכחתי עוד משהו.
כן.
שלצומת
יש לזה עוד המשך?
ברור. הדרך היחידה זה הטלת סנקציות על ישראל ונגד המתנגדים והמנהיגים וכו' וכו'.
אוקיי, אז אין מה להוסיף. באמת, זה קיצוני. לצערי זה קיים.
את יודעת מי מממן את העיתון הזה?
הקיצוניות הזו קיימת בשוליים.
את יודעת מי מממן את העיתון הזה?
לא, האמת שלא.
בין שאר הדברים.
מי?
ממשלת ישראל.
את הארץ?
כן.
אוקיי.
איך את חושבת, אתם מקבלים פרסום מלשכת הפרסום הממשלתית?
כן, אבל אותו כל... דבר גם, אתה יודע, הם פועלים כרגע לטובת ערוץ 14, ומבחינתי זה...
אז ורגע את ערוץ 14, ערוץ 14 לא מדבר בסגנון הזה. Far away. אני מדבר כרגע על מי שמדבר.
מדבר בסגנון הרבה יותר גרוע.
לא, לא, לא. באמת? מה, מחבלים? ראש הממשלה צריך לעצור אבל... אותו?
לא, הם מדברים בדיוק באותו סגנון אתה... על אנשים מהשמאל, או על משפחות חטופים, או
לא,
על,
לא, 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 לא. אני
על בוגי אלון שהיה הרמטכ"ל פה.
בסדר, אני לא מדבר. על...
זה אותו דבר.
אותו דבר, טוב.
הקיצונה, כן. יש פה...
את משוות מה שאומר עמוס שוקן
לא
למה שאומרים בערוץ 14?
אני, זה, גם לא, זה, לא, זה באמת לא משנה. זה קיצוני, מאוד. בטח שכן. יש פה קיצוניות. שאני לא מסכימה איתה, שהיא נוראית בעיניי. אבל באותה מידה, אני חייבת לומר לך, אני חייבת לומר לך, שקיימת גם קיצוניות נוראית בערוץ 14. זה הכל. ואני מתראיינת שם.
ובערוץ 13 אין קיצוניות.
לא.
באמת?
לא, אני לא אמרתי לא. אמרתי אין מה להשוות.
אין מה להשוות.
אין מה להשוות. כי השיח בערוץ 14 הוא שיח חד צדדי. לא מביאים שם מגוון של דעות. זה ערוץ שהוא פשוט שופר ותעמולה של ראש הממשלה. עכשיו, מה יעשו אם מחר... אני באמת טועה לפעמים, אני דואגת לערוץ 14. מה יעשו אם בבחירות הבאות תקום ממשלת אחדות לאומית, שבה יהיו חברים גם הליכוד וגם יש עתיד, גם כחול לבן וגם זה, מה יעשו ערוץ 14? כאילו, אני באמת דואגת. מה...
את באמת דואגת?
כן, מה יעשה עינון מגל, מה יעשה ברדוגו, צריך אולי נשלח אותם לחווה של קרן אור.
טוב, רציתי לשאול אותך שאלה אחת על עיתונאים אחרים, אבל אני לא אעשה את זה.
אוקיי.
טוב. עכשיו מתנהלים מגעים בדוחה בירת קטר במאמצים להשיג איזושהי עסקה. ואני רוצה לשאול אותך, מצד אחד אני שומע את אמצעי התקשורת המסורתיים, 12, 13, 14 גם, אני שומע שמדברים על זה ש... אגב, כל אחד מדבר בשפה אחרת. אחד אומר, חלק מהעיתונאים אומרים, הם לא רוצים עסקה, ממשלת ישראל לא רוצה עסקה. מצד שני, שמעתי את ראש הממשלה, מתי זה, השלשום, שהוא אומר, תביאו לי את העסקה עכשיו שמצרים אמרה, אני עכשיו חותם עליה. אבל לא מביאים לו אותה. ויש תנאים שישראל, כך אומר ראש הממשלה, לא רוצה ולא מוכנה לקבל. אני חושב, גם יאיר לפיד לא מוכן לקבל אותם. נסיגה מכל עזה, נסיגה מציר פילדלפי, החזרת כל המחבלים לכיניהם, כדי שיתחילו עוד פעם להקים שם את התשתיות שלהם, וכו' וכו'. מה עושים?
תראה, נכון לנקודת זמן זו, אני סומכת יותר על הדרג הצבאי מאשר על הדרג המדיני.
דרג הצבאי מקבל הוראות מהמדיני.
אוקיי, לא. אז, ואני, אבל אני סומכת, כמובן, זה ברור. אבל אני סומכת יותר על חוות הדעת שלהם. ולכן, כל עסקה שטובה, שבה הדרג הצבאי יגיד שזאת עסקה שאפשר לחיות איתה. הרי אנחנו לא נאהב אף עסקה. לא תהיה עסקה הצבאי... שנגיד, זאת עסקה טובה. לא,
זה תהיה פשרה. את הדרך הצבאי ראינו בשבעה לאוקטובר.
נכון, ועדיין הם התאפסו מאוד מהר ולקחו אחריות להבדיל מראשי המדינה שלנו, אוקיי? אף אחד מהם לא לקח אחריות, דוד, ואתה יודע את זה. עד היום. ועם הדרג הצבאי וכל הגופים הביטחוניים יבואו ויגידו, חבר'ה, זאת עסקה שאפשר לחיות איתה. זאת עסקה שאפשר לשמור, יכולה לשמור על ביטחון. וזאת עסקה שתביא לנו את החטופים חזרה...
זה הכי חשוב.
הכי חשוב. זאת העסקה שאנחנו צריכים לתמוך בה.
את יודעת, הייתי בכנסת לפני כמה חודשים, וישבתי בישיבה של אחת הוועדות, ובצד ימין של ועדת הפנים, עמדה קבוצה של משפחות חטופים, וצעקו נגד הפסקת המלחמה.
פורום תקווה.
עד שנצליח לגרום להם, כך הם אומרים, למפלה מוחלטת, לחיסול כל ראשיהם ולהחזרת החטופים. בצד ימין של הוועדה, של המקום שבו הם התכנסו, עמדו משפחות שאמרו להפסיק עכשיו את המלחמה ועכשיו לשחרר את החטופים. המשפט ששחרר החטופים כולנו מסכימים איתו, גם בצד ימין של האולם וגם בצד שמאל. אבל ראיתי שבין שתי המשפחות, או בני המשפחות הללו, יש חילוקי דעות מהותיים במה הדרך להביא לשחרור החטופים שכולם רוצים בזה. ואני שואל, איך אפשר להגיע לאיזושהי הבנה, כשחלק אחד, ואני לא מדבר עליי, קטונתי מלשפוט. אני אפילו לא אשאל את השאלה. אבל אני אומר, אפשר לשפוט בכלל, כשצד אחד אומר לא להפסיק את המלחמה, וצד שני אומר להמשיך את המלחמה, ואני אומר כרגע רק על אלה שיש להם זכות לדבר, זה אלה שהם באמת חזרו מהשבי, או משפחות חטופים.
אז קודם כל אנחנו פוגשים אותם אכן כל שבוע בכנסת, כל השנה שלמה הם מגיעים, ובאמת פורום תקווה הצטרף בחודשים האחרונים. יש שם משפחות של כמה חטופים, ואני לא אדווקח לא עם הצד הזה ולא עם הצד הזה. שניהם יש להם את הדרך שלהם לראות. אבל אם אתה תקשיב לכל החטופים ששבו, כולם באותו מסר.
אני מסכים איתך.
לעשות הכל.
נכון.
היינו בגיהנום בסך הכל 51 יום.
אבל השאלה
יום,
איך הם לא
שם
רוצים.
אז אתה שאלת, אתה אמרת שהיחידים שיש להם זכות דיפור, זה באמת החטופים נכון. ששבו. החטופים ששבו אומרים, תחזירו אותם בכל מחיר. לא. גם
לזה.
במחיר של סיום הלחימה. ואני לא מתווכחת עם אף צד. בטח לא עם משפחות חטופים.
את יושבת באר שבע גאה.
אכן.
ואני רוצה לדבר איתך על זה שלאחרונה הרבה מאוד ערבים ישראלים מפגעים בנו.
נכון.
מה שהיה בבאר שבע זה היה, לא יודע איך לקרוא לזה, טבח נוראי.
נכון.
מה שהיה פה בגלילות, בהנחה שזה נראה ככה לפחות.
כן.
כי הוא יוצא עם סכין, ראיתי וכל זה, אז כנראה שזה זה. היה טבח. אי אפשר לקרוא לזה אחרת. מה שקורה בשטחים, שאנשים יוצאים שם ויורים באנשים שנוסעים בכביש, טבח. מה שהיה בתל אביב, טבח. ואני רוצה לשאול אותך, זה ערבים ישראלים, זה נושאי תעודת זהות ישראלית. איך זה נראה לך?
זה נראה לי שהשר לביטחון לאומי לא עושה את תפקידו, כמו שהוא הבטח.
זה ראה לי,
מה זאת אומרת?
מה הייתם עושים?
הוא בכה וצעק פה שמי בעל הבית, מי בעל הבית, והנה הוא בעל הבית כבר שנתיים, בוא תסביר לי. אתה, אני צריכה לענות?
כל מה שקורה עכשיו של ערבים ישראלים,
כן,
התעצם בשנה הזאת. אז
דוד, אולי,
לא, אני שואל מה אפשר לעשות?
דוד, בנגב? בנגב, אנחנו סובלים מזה כבר שנים רבות.
זה נכון. מהיעדר
משילות, מפשע, מגנבות, באמת, זה לא הפיגוע הראשון באזור הדרום והנגב.
נכון.
ואתה יודע, אני לא, זה מאוד ארוך להיכנס לזה, אבל אני כן יכולה להגיד לך שבממשלת השינוי התחלנו לראות טיפ-טיפה את האור. סיגלוביץ' בנה תוכנית סופר מוצלחת שקראו לה מסלול בטוח, ועוד תוכנית שקוראים לה לעצור את הדימום, שהיא לחצי שנה הראשונה, עם ראייה קדימה לכמה שנים, עם תקציבים, עם מנכלי כל המשרדים, והתחלת לראות ירידה. לא, התחלת, מספרית, התחלת לראות ירידה ואיזושהי
תקווה. וכרגע, עדות וצגלוביץ' אני מכיר אישי.
וכמה הוא מקצועי.
ויש לי לב המון הערכה, אני מכיר אותו מהמשטרה. הוא איש מאוד רציני, והתוכנית שלו קראתי, והיא תוכנית באמת טובה.
ושעבדה גם.
עוד לא התחילה, בואי.
כבר התחלנו לראות.
אי אפשר בתוך,
אפשר להסתכל על מספרים.
לא, זה לא עובד ככה.
בטח שכן.
המספרים מתקים לפי שנה.
נכון.
אבל לא זה העניין. אבל לא זה העניין. העניין הוא, אני שואל אתכם,
על יחסי השכנות אתה מדבר?
בכלל, מה צריך לעשות?
מה זאת אומרת? להילחם.
ערבים, להילחם איך?
תקציבים למשטרה, יותר שוטרים, יותר ניידות, להחרים נשקים, לעשות איסוף, להתעסק במודיעין, להתעסק בכסף שחור שכל היום מנסים להלבין אותו, לראות איפה מקורות הכסף, הרי בסופו של דבר צריך גם להגיע למקורות הכספיים.
נכון.
מאיפה יש להם תקציב לכל כך הרבה נשק? במקביל, ואני מתייחסת כרגע לסוגיה של הבדואים בנגב, במקביל ליד הקשה ובאמת לחקיקות ואכיפה והכל, במקביל אל לנו לשכוח שאם אנחנו לא נשקיע גם בחינוך, בתשתיות ובתעסוקה, לא יעזור שום דבר. צריך לעשות את זה בד בבד וזה מה שעשה גם סיגלוביץ', משרד הרווחה היה מעורב, משרד החינוך היה מעורב, והפעם לא, הפעם יש שר לביטחון לאומי הנוכחי עסוק בלפרק מבנים כל היום, לא חוקיים. עכשיו בסדר, אני אומרת, צריך לעקוף מבנים לא חוקיים. האם ההריסה של המבנה הזה תורמת לביטחון האישי שלי כתושבת באר שבע? לא. אז תפסיק לעסוק בזה, ותעסוק במה שתכלס ייתן לי יותר ביטחון בעיר שלי, להסתובב בה.
טוב. הצעת החוק לסגירת הפעילות של אונרה נתקלה בביקורת מאוד קשה בעולם. ואני רוצה לשאול, מה דעתכם?
אנחנו הצבענו בעד, כמו שאתה יודע. אנחנו חושבים שאין לזה מקום יותר.
אני חושב שזה היה סי במספר הח"כים שהצביעו בעד.
היה לנו מאוד חשוב להראות לעולם שיש פה אחידות בין כל חברי הבית.
זה אותם חברים של חמאס, מה?
מעבר לזה, זאת אומרת, אנחנו גם חושבים שאונרה בעצם קיומו גם מקבע את הנושא הפליטות.
מדויק מאוד, מדויק מאוד.
וההשתתפות של עובדי אונרה,
זה הארגון למען סיוע לפליטים בשטחים סו קולד הכבושים.
כן.
אני לא ראיתי שום פעילות למעט זה שהם הנציחו את הבערות ואת העוני ואת הרצחנות ואת השותפות עם חמאס.
מעבר לכך שיש הוכחות חד משמעיות להשתתפות פיזית בטבח, נכון. בשביל להסירי. ולכן אנחנו נתמוך בזה בלב שלם. ו...
תראי, ישראל נמצאת היום במצב הכי גרוע. 124 מדינות הצביעו נגד ישראל בנושא של הטלת אמברגו. וכולל מדינות שהן מדינות שבדרך כלל נחשבות למדינות מערביות פרו-ישראליות, נחשבות, כבר לא. צרפת לדוגמה, שהטילה איסור על חברות ישראליות וחטפה מנה בבית המשפט בצרפת.
נכון.
וכולי וכולי, ואנגליה ועוד מדינות שהחליטו, ספרד, דרום אפריקה, אני מדבר לא רק על מדינות אירופה.
כן.
ואני שואל, שאלה נורא פשוטה, הסברה של מדינת ישראל, למה את מחייכת?
כי שואפת לאפס, היא לא קיימת.
זה נושא עצוב, לא, היא נכון, קיימת, אבל בשוליים.
היא לא קיימת.
היא קיימת, היא קיימת. היא קיימת, וזה אני בא לך מתוך ידיעה.
כן.
אבל היא כמובן לא משיגה את המטרות שלה, ואני שואל אותך, את יודעת שלאיראן, לקטר, יש משאבים בלתי נדלים לשפוך כסף על האוניברסיטאות בארצות הברית, לקנות מושבים בארצות הברית, לממן עיתונאים אנטי-ישראלים. אין לישראל את הכוח הזה. אני מסכים איתך שהסברה לא טובה. אבל אני שואל, את יודעת, התקציבים של מדינת ישראל הם מוגבלים. חלק גדול מהתקציב של המדינה הולך לביטחון. ואם את רוצה לתת ולחלק את התקציב בצורה כזאת, תמיד יהיה לך חסר. אני מסכים איתך שהסברה היא דבר נורא חשוב. אני יודע מה עושה משרד החוץ, הוא עושה דברים מופלאים. לפחות הוא נכנס בשנה האחרונה גם לדיגיטל, ואני יכול להגיד דברים מופלאים שהם עושים, כי אני יודע, כי אני נמצא שם. אבל זה סיפור שנמשך במשך עשרות שנים.
דוד, מי שר החוץ?
ישראל כץ.
מי היה לפני חצי שנה שר החוץ?
מה זה משנה?
זה משנה. כי ככה הממשלות מתייחסת למשרד החוץ, אז מה אתם מצפים?
לא הבנתי, לא הבנתי.
אני אסביר. היה שר חוץ בשנה הראשונה, אוקיי? אחרי כמה זמן הוא התחלף?
שנה. זה הסכם הקואליציוני.
ואחר כך, עוד כמה זמן מתחלף עוד פעם?
לא התחלף עוד פעם, עד הבחירות לא התחלף.
לא.
הם אמרו שהתחלף שנה לפני הבחירות.
אז לקחו את משרד החוץ והתייחסו אליו כאילו איזה משרד זניח ב... לא יודעת. משרד ל... באמת. לא מתייחסים ככה למשרד החוץ. משרד החוץ זה משרד רציני, שיש לו תפקידים מאוד מאוד חשובים עבור מדינת ישראל. אז אם הממשלה מתייחסת ככה למשרד, מה אנחנו מצפים, איך אנחנו מצפים שההסברה תיראה? זה דבר ראשון.
יש לך רק טעות אחת.
שהיא?
אתה תבקר את הממשלה, וגם בצדק. יש משרד להסברה עם 300 מיליון שקל שלא נוצלו.
אין משרד הסברה, הייתה שרת הסברה,
אני אומר,
היא לא
יש
קיימת.
משרד... כן. יש תקציב של 300 מיליון שקל שלא נוצלו, אני מסכים.
בכלל כאילו אי אפשר בכלל לתאר.
כל תקציב הסברה של משרד החוץ זה 28 מיליון. שזה כלום.
ואתה אומר שהם לא ניצלו.
לא, 28 מנוצלים טוב טוב. אני אומר, 300 של משרד ההסברה, אני לא יודע לאן הם הלכו, אין לי תשובה, אז אני לא יכול לדבר על זה.
תן לי לנחש, אבל אני לא אדבר. תשמע, מתחילה, אנחנו אומרים את זה עוד לפני המלחמה, שהמצב שלנו, ההסברתי היה בעיה, עוד הרבה הרבה לפני המלחמה. כי פשוט היחס לזה היה כל כך מתנסה וזניח של כאילו מי שלא רוצה אותנו להתראות. עכשיו, תוסיף לזה אמירות ומללות, חסרות אחריות של שרים בממשלה שלנו. איך זה נתפס בעולם? איך זה נראה בעולם? תוסיף על זה חקיקות אנטי-דמוקרטיות שרואים אותם בעולם. מה זה מוסיף לנו? יחד חקיקות. עם כל מיני קבוצות איזה... שפורצות לעזה כדי להקים התנחלויות בעזה. הרי זה לא עוזר לנו, לא הסברתית ולא מדינית. וראש הממשלה איבד שליטה, בואו, כאילו אין שליטה. אין שליטה על השרים שלו, אתה ראית אתמול שרה מתנסחת מעל הבמה. אין שליטה על השרים שלו, לא במה שהם אומרים, לא במה, באמת, הוא עושה עוצר רעיונות בצדק.
לא הבנתי כל כך את ה...
עזוב, אני לא רוצה לדבר על זה, זה צהוב
לי
מדי.
לא, אבל את
הזכרת,
אני פשוט לא יודע על מה את מדברת.
נכון, בטעות, לא משנה. טוב. יש אמירות ומללות שלא צריכות להאמר.
משני הצדדים.
אנחנו לא ממשלה, חבר'ה, אנחנו לא מנהלים את המדינה, אבל אני לא זוכרת שכשהיו שרים מהצד שלנו, הם התנחלו...
להזכיר לך איך מיקי לוי דיבר?
רגע, רגע.
די, נו.
מיקי לוי...
מיקי לוי דיבר בסגנון מאוד מאוד לא פרלמנטרי.
זה בכלל לא מה שאני מדברת.
לא, אמרת סגנון לשני הצדדים.
לא, לא. אני מדברת על אמירות שפוגעות בנו בחוץ, שעל ביטחון, אמירות ביטחוניות, אמירות שמדברות על דמוקרטיה, אמירות שפוגעות בנו ביחסי החוץ. מיקי לוי יכול להתנסח בדרך זו או אחרת, זה לא יפגע ביחסי החוץ.
הוא יושב ראש הכנסת, אלוהים.
אבל זה לא פוגע, והוא היה יושב ראש כנסת מצוין, מצוין. ורגיש ואכפתי ובאמת הרבה כדי להגיע לקורסוליים של מיקי לוי בעשייה ומה שתרם למדינת ישראל. אבל אפרופו, השבוע היה טקס לזכר נרצחי מלחמת חרבות ברזל, טקס של יושב ראש הכנסת הנוכחי, טקס ארוך מכובד.
אתם הגעתם?
בוודאי בכנסת, אני מדברת על טקס שיושב, וכולם הגיעו והמשפחות, והיה טקס מאוד מאוד מכובד. רק דבר אחד היה חסר, נשים על הבמה, אפילו לא אחת, מהמנחה עד הזמרים, עד נותני העדות, עד שעה וחצי של טקס, ואישה אחת לא הייתה על הבמה. אז בוא נגיד לך משהו, למיקי לוי זה לא היה קורה.
יסמין סאקס פרידמן, יש עתיד?
אני מקווה שלא יפתי אותך היום.
ממש לא. אני רגיל. אבל נתת פייט לא רע.
כן.
תודה רבה.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.